כאלה תפקידו, האורח הראשון שלי ייצר השבוע לא מעט כותרות. זה התחיל בשישי שעבר עם הצהרת הגזר דין מוות למי שיפרסם פייק ניוז, והמשיך שלשום עם מהפכה שאותה קרה על שמו. בוקר טוב שר התקשורת, איוב קרא.
בוקר טוב.
אז בוא נתחיל באמת מעניין הפייק ניוז בדיוק לפני שבוע באילת. לא קצת הגזמת?
תגיד לי, בדיוק זה מה שהתכוונתי. מה שלקחו קטע מנאום כולל על הרפורמה, על הבטיחות בתקשורת, על הריבוי הערוצים, על תחרות בין הערוצים, ולקחו קטע שבעצם מפרש שמי שימשיך בשקרים הללו, הוא פשוט הציבור לא יראה אותו, ואז הוא גוזר על עצמו גזר דין מוות. אולי השתמשתי במילה, היה עדיף להשתמש במילה אחרת, כדי לא להגיע עם כל אלה שמצדדים בדיווחים לא הוגנים. ואני מקווה שזה מאחורינו, אבל אין לי ספק, זה עוד גושפנקה למה שאני עושה היום ברפורמת קרא בתקשורת, שמדברת על פתיחות, פתיחת השוק לזכיינים חדשים, למתחרים חדשים, למשקיעים מכל העולם, ואלה דברים שזה המהפכה. על מה אתם מדברים? מישהו, הרי עושים את זה בשביל להרוג מישהו, בשביל להוציא להורג מישהו, באמת, איפה אנחנו נמצאים? באיזה עולם? איזה תקשורת זאת?
אבל אתה יודע, זה גם תפקידם של העיתונאים, גם אם מדובר במשפט אחד שנאמר, אתה יודע, בהקשר של נאום שלם, בסך הכל זה עולם של פייק ניוז, אתה יודע, גם שרים, חברי כנסת, קולגות שלך, כולם מתעסקים בזה, כולם מתעסקים בספינים היום, באנשי יועצי תקשורת, בספיניונרים, זאת המציאות.
אני רוצה לומר לך, מי שכתב הגון ולא עוסק בזה, אתה תראה שהוא מוערך. מי שבעצם עוסק בספינים כולל מנהיגים, אתה תראה שהוא גם לאורך זמן לא מחזיק מעמד, לא בפוליטיקה, לא בתקשורת ולא בשום מקום.
ראש הממשלה שלנו למשל דווקא מחזיק לא רע בתפקיד שלו.
אני רק יכול לומר לך שראש הממשלה הזה הוא הכי טוב שהיה אי פעם לישראל, ובכל התחומים, ולכן מתעסקים איתו עם ספינים, הפוך. יש לו קבלות, תראה איפה נמצאת מדינת ישראל מבחינה כלכלית, מבחינה מדינית, מבחינה אפילו ביטחונית. איפה הפלסטינים? איפה שתי מדינות ושני עמים? איפה האג'נדות הללו להחזיר את הגולן שהיו מביאים עלינו את דאש? איפה כל האג'נדות הללו? למה לא מבקשים סליחה ממנו? תסביר לי. איפה ירושלים שצריך לחלק, שהופכת להיות עיר הבירה מבחינתה של ארצות הברית? תגיד לי, איפה אנחנו נמצאים? הספינים לא עובדים והציבור לא מקבל אותם, והעובדה שראש הממשלה כל כך הרבה שנים נרדף ובכל זאת מחזיק מעמד, זה תודעת עניות לספינים ולא לאמת.
אוקיי, בוא נדבר באמת על רפורמת קרא שציינתי והזכרתי גם קודם, רפורמה שבעצם הצגת אותה לפני יומיים. אנחנו מדברים על הקלות בגדול הערוצים הגדולים, בדמי הרישיון, פתיחת השוק למשקיעים זרים, כפי שציינת. הכל בעצם, אתה יודע, אנחנו רואים ושומעים על הרפורמה הזו שאתה מוביל, ומבינים שהכל בעצם נעשה כדי להשאיר את ערוץ 20 בחיים.
זה לא נכון. ערוץ 20, יכלנו בהחלט לקבל עליו רישיון, ופשוט מישהו היטל בו, כי חשב שחופש הביטוי שייך לקבוצה מסוימת, למגזר מסוים, לצד אחד, וזה הסיבה. הרפורמה יצאה לדרך, היא נמצאת בחוק ההסדרים כולה, כולל אלה שאנחנו עושים אותם כרגע במסגרת החוק שאני אימצתי, אבל אם לא ייכנס בו, ילך לחוק ההסדרים, לתקציב המדינה, לחוק נוסף. זה לא, זה ערוץ 20, זה מתבקש בגלל הרצון שאני מדגיש אותו ואני הולך איתו, שלא יסתמו פיות לשום ערוץ, כמו שקרה בעבר, לצערי, כשקרה אותו מקרה עם ערוצים אחרים, כל המדינה עמדה על הרגליים, כל התקשורת עמדה עם אותו ערוץ על הרגליים, ופה כאילו זה לא שייך, אנחנו נשמח מאוד שיחבו אותו. לא יקרה במדינת ישראל, לא בשמאל ולא בימין, שיחבו ערוץ בתקופה שלי.
אתה באמת נלחמת על חייו של ערוץ 20. אני טועה אם היית נלחם באותה מידה אם היה מדובר בערוץ 10.
אז אני מציע לך שתשאל את ערוץ 10 ותשאל את 12 ו-13, ואתה יכול להיות בטוח שהם רוצים מאוד, אפילו מאוד מאוד, מכל היחס שלי, מכל התמיכה שלי, כי אני רוצה שיצליחו, נכון? אני אולי אם היה שר אחר לא היה מוציא לפועל פיצול ערוץ 2, אבל אני מאמין בתיאוריה הזאת של תחרות בין ערוצים. אני חושב שזה לטובת הצרכן, שזה הצופה בבית, ובסופו של דבר אני רוצה את האיזונים, את הסבירות בכל ההחלטה, כדי שאף אחד לא ייפגע, כולם יעמדו על הרגליים והציבור יהנה מכך.
הזכרת את הציבור ואת הצופה בבית, הרפורמות האלה באות לקראת המשקיעים, לקראת הערוצים המסחרים. מה באמת עם הכיס של הצופה? מה הרווח של האזרח הממוצע מכל הרפורמות האלו?
קודם כל, המרוויח העיקרי זה הצופה, הצרכן בבית, מכיוון שהוא יהיה תחרות על תכנים בתוך הערוצים, כל אחד רוצה לכבוש את העיניים של הצופה יותר ויותר, בתוכניות עם תוכן ברמה הכי גבוהה, והתחרות הזאת היא למטרה הזאת. אין משהו יותר חשוב מאשר אתה תראה תכנים, במקום שאתה תעבור לערוץ חוץ, אתה תישאר עם הערוצים הישראלים, שהם ביניהם יש להם תכנים כולם טובים, והטוב ביותר יזכה לעיניים של הצופה, וכך בעצם יהנה הצופה והערוץ יענה, כי אז גם ירוצו אליו לפרסם והוא יהיה עסק מסגשג יותר ככל שיביא תכנים טובים לציבור.
ועדיין הציבור משלם לא מעט בשביל התקשורת הזו. אני, אתה יודע, אני נזכר בהם מהפכת הסלולר של השר משה כחלון בזמנו. היא מהפכה שדיברה באמת לכיס של כולנו. מה עם מהפכת קרה האמיתית כשר תקשורת? למה אנחנו צריכים לשלם מאות שקלים על, אתה יודע, על חבילות בסיסיות של לוויין וכבלים?
גם בעניין הזה אני כרגע בוועדה בוחנת ומנהלת מסע ומתן עם הוט וחברות שמספקות תוכן כמו יס וסולוקום ואחרים. אני מבטיח לך דבר אחד, גם פה תהיה הפתעה מאוד מאוד טובה. אני לא, זה המהלך או הצעד הבא, ואני מבטיח לך, אני אחד מהעם, קשוב לעם, יצאתי מהעם ואני יודע את הצרכים שלו, גם כולל עניין שידורי הספורט, שאני שמתי לי למטרה שאני אמצא להם פתרון, כמו שהיה פעם בערוץ אחד בזמנו שידרו בחינם את הליגה ואת הליגה האירופאית, אנחנו נמצא גם לזה פתרון.
אוקיי. תראה, אתה היום נמצא בכנסת, אחד מארבעה חברים מהמגזר הדרוזי, מצליחים לקדם את האינטרסים של המגדר הדרוזי בכנסת, למשל מצוקת הדיור שקיימת?
קודם כל אני נציג מדינת ישראל, ואני גאה שאני בין העדה הצילה החשובה, התורמת יותר מכל עדה אחרת לעם ישראל. מצד שני, אני קשוב כמו לכל אזרח בישראל לצרכים של העדה הדרוזית, ואני עושה, מניתי מנכ״ל דרוזי, מניתי הדברים, עשיתי תקדימים בעניין קידומם של עשיתי מנהלת מיוחדת לטיפול וקידום הבנייה הלא חוקית וכל מה שסביב פיתוח היישובים הדרוזיים ועוד ועוד. אני לא, זה אתם לא רואים כי זה פחות מעניין את התקשורת, אבל אני,
אז הנה אני שואל, כמה המגזר הדרוזי נמצא על סדר היום שלך?
אני לא נציג המגזר הדרוזי, אני נציג מדינת ישראל, אני מוצא עמד הדרוזי, הוא חלק ממדינת ישראל, ואני בהחלט נותן לו דגש מיוחד, מכיוון שאני חי במגזר הזה, וחשוב לי המגזר הזה, גם אם לא הייתי דרוזי, הייתי נותן לו יותר מאחרים גושפנקה חשובה מבחינת מה שאמרת, התמיכה שהיא מתבקשת. בסופו של דבר, הנושא הזה נמצא על סדר יומי, בראשון לחודש, הבא אני מביא יחד איתי לסיור במגזר הדרוזי עם ראשי הרשויות הדרוזיות, את מבקר המדינה, כדי לראות מקרוב את סוגיית הבנייה הלא חוקית, כדי שייתן את דעתו שהוא גורם בר סמכה הכי חשוב כדי לפתור את הבעיה הזאת בראייה משפטית, בראייה ביקורתית, בראייה מי צריך לשים מה. אני מאמין שאנחנו גם בנושא הזה נקדם ונעשה את הכי טוב לעידה הדרוזית.
עלתה בשבוע האחרון אפשרות שפקחים דרוזים יאכפו את חוק המרכולים. אתה תסכים לזה?
אני לא צד להחלטות הללו, לא שמעתי. אני בעיקרון שונא דבר שנקרא גוי של שבת ודברים כאלה, כי אני לא אוהב את זה, אני חלק מהמדינה הזאת, בלי רגשי נחיתות. אני קשוב לכל דבר בא, לא פחות ממך ומכל יהודי אחר פה. אני חושב שאני אפילו יותר מיהודי רואה את המדינה הזאת וחרד לגורלה וביטחונה, ולכן לא אוהב לשמוע את המושגים הללו, אבל זה חוק חופש העיסוק מאפשר לכל כל מי שמציעים לו משהו לעסוק במה שהוא רוצה, ולכן אני לא צד להחלטות הללו.
אבל הנה, בכל זאת, ועכשיו יש מי שהוא מנסה להגדיר את המגזר הדרוזי, את הפקחים הדרוזים, לצורך העניין, כגוי של שבת.
אז הדרוזים יחליטו אם ילכו או לא ילכו, זה לא קשור בכלל לעניין, זה העניין, אף אחד לא קופה שום דבר.
זה לא משהו שאתה תתנגד לו באופן פומבי ונחרץ.
אני לא צריך, כי זה, יש חוק, אני בדוגל, יש חוק יסוד, חוקי יסוד של מדינת ישראל, הם מתבססים על חופש התנועה, חופש התעסוקה, חופש הביטוי וכל מיני. אחד הדברים שכל אחד יכול לעסוק במה שהוא רוצה כל עוד לא נאסר בחוק. ולכן, אם זה לא נאסר בחוק ונסים לקפות עליהם משהו שנאסר בחוק, זה משהו אחר. אבל אם מישהו רוצה לעסוק בזה, זה כבודו, רצונו וכו'.
אוקיי, כשר התקשורת לסיום, איך התקשורת שלנו בגדול? אני אחדד את זה, איך העיתונאים שלנו? איך כתבי החדשות שמסקרים אותך, את הקולגות שלך?
תראה, אני סך הכל נהנה מעבירה סך הכל טובה. יש כאלה בודדים כמו עם ראש הממשלה שיש להם בעיה עם זה שאני נמצא ליד מישהו או בעמדה כזאת או אחרת או שייך לאיזה מגזר, אבל זה מיעוט שולי, אני לא מתרגש ממנו. אני מעריך שיש לי מיום ליום יותר הערכה בשוק התקשורת. מבינים שזה לא כמו שחשבו בהתחלה, שאיזה מריונטה או איזה עושה דברו של מישהו או שאני לא עצמאי. מבינים מצוין שיש בעל הבית לתקשורת ולוקח כל דבר בראייה מידתית, בראיית הסבירות, בראיית בעיקרון השוויון כמה שיותר לגבי כל הערוצים, לגולל הערוצים המסחריים, הרדיו האזורי, כל מה שקשור לעולם התקשורת.
אוקיי, שר התקשורת איוב קרא, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אני מאחל לך סוף שבוע נעים וגם חמים. תודה רבה.
תודה גם לכם.
להתראות.
שבת שלום.